אחד הנושאים המרכזיים בקורס הזה זה עולמות של קיום. ואנחנו מדברים עכשיו על העולם הסמסרי. מה זה הסמסרה? זה הגלגל של חיים ומוות שבו אנחנו סובבים. הנה הגלגל, ציור שמייצג את הגלגל של החיים והמוות, ואתם רואים שהוא מוחזק בידי המפלצת שמייצגת את המוות. כל היצורים שם הם בציפורניו של שר המוות בסוף שבוע הבא. אנחנו נדבר על הרבה אספקטים של מוות ואיך לעבוד עם המודעות של המוות. ואיך לא לעבוד עם המודעות של המוות. לימוד מאוד חשוב בבודיזם. אז כאמור, כשאנחנו מדברים על העולמות של קיום, בהקשר הזה, אנחנו מדברים על יצורים של נולדים ומתים, נולדים ומתים. הם לא בני על מוות, הם לא מוארים. הם נולדים ומתים. עכשיו, מי זה שנולד ומת? ופה חשוב להקדים, כיוון שכולנו, הדברים האלה בשבילנו זה כרגע בגדר סיפורים. אני מספרת לכם סיפור שסיפר לנו מסבא סובנדו על פי הבודה. אבל אנחנו לא חווים אותם באופן ישיר. אנחנו רק חווים את החיים שלי כבן אדם ואולי גם של הכלב שלי. זאת אומרת, אני יכולה להביא שיש כלב, שיש לו חיים ותודעה אחרת מהמים שלי. אבל אנחנו תקף נראה בהמשך הקורס שיש הרבה סוגים אחרים של יצורים בעולם, שלא את כולם אנחנו יכולים לפגוש כרגע באופן ישיר. וכולנו כבר היינו בכל המקומות האלה, ואם לא נזהר, גם נהיה בכל המקומות האלה, אם לא נעשה את התרגול. אז חשוב לדבר קצת על מה זאת אומרת שאני אהיה במקומות האלה, או מה זה נקרא שאני הייתי במקומות האלה, ואיך זה שאני לא זוכרת. רובנו ככולנו לא זוכרים. עכשיו הייתי בטיצ'ינג נפלא עם למה טיבטי גיו מקנסור רינפוצ'ה, שהוא היה ראש אחת משתי האוניברסיטאות הטנטריות הגדולות, שהיו בטיבט ועכשיו שוקמו בהודו, שזאת האוניברסיטה שבה למה שלי כן רינפוצ'ה למד. אז היא שאלה אותה תלמידה, למה אנחנו לא זוכרים? אם אנחנו נכנסים לתיאורים האלה של הגיהנום, ואתם תשמעו בהמשך, זה היום ונורא, ודרך אגב מאוד דומה למה שדנטה מתאר. מדהים. למה אנחנו לא זוכרים? הוא אמר, בגלל השוק של המוות. מוות רגיל. הוא כל כך נורא. אתם יודעים, אדם שעבר טראומה הרבה פעמים, זה מערער את נפשו לתקופה ארוכה ולפעמים לתמיד. הטראומות ההם היו מערערות אותנו לגמרי. אם היינו זוכרים, לא היינו יכולים לתפקד. אז זה מין ברכה כזו שהמוות הוא כל כך טראומטי, שאנחנו שוכחים. ומדי פעם מישהו זוכר. ויש אנשים שזוכרים חיים קודמים. במדיטציות עמוקות, כל אחד מאיתנו יכול להיזכר בדברים האלה. ויכול לראות, ופגשתי למה אחר, למה זוכרים פוצ'י. גם כן, איש מאוד מואר, והוא כל הזמן במגע עם יצורי הגיהנום ועם החרקים. באה תלמידה והגישה לו פרחים, והוא אמר תודה ושמח על הפרחים, אבל הוא ישר רואה את הזבובונים הזהירים שאף אחד מאיתנו לא רואה בתוך הפרחים, ושם מתחיל לברך. הוא כל כך מכוון על היצורים בצורות קיום שונות. ואז הוא נתן לנו הרצאה ארוכה על חרקים שנמחים על השמשה כשאנחנו נוסעים במכונית. הוא כל הזמן מכוון על כל היצורים האלה. הוא לא לוקח ביס לפה, מישהו קודם מקדיש את הברכה הזאת לכל היצורים האלה, כי הוא במגע איתם כל הזמן. אז כאמור, אנחנו מדברים על העולם הסובל, ובגדול יש בו שלושה יקומים. אחד, חזרו אחריי, דקם. 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 פירושו לרצות, להשתוקק. קם, בהקשר הזה, פירושו יקום או עולם. אז אנחנו נגיד בעברית, דקם זה עולם התשוקות. וזה איפה שחיים רוב היצורים בסמסרה. סמסרה, הגלגל הזה של חיים במוות, גלגל הידון אנחנו קוראים לו גם. אז רוב היצורים חיים בדוקם, בעולם התשוקות. למה הוא נקרא עולם התשוקות? כי יש לנו שם השתקקות. מה התשוקות הכי גדולות שלנו? אוכל ומין. מה שמאפיין את עולם התשוקות זה השתוקקות. וזה מרבית היצורים. בתוך הגלגל הזה, חוץ משני אלה, כל הגזרות האחרות, זה עולם התשוקות. בעצם רק חלק מפה הוא מחוץ לעולם התשוקות. אז כמעט כולם נמצאים בעולם התשוקות. אנחנו נתכנס לפירוט שלהם יותר מאוחר. עכשיו אמרו סוג כאן? סוג כאן? סוג פירושות צורה. ובבודיזם כשאומרים את המילה צורה, הרבה פעמים זה מילה נרדפת לגוף. מי שיש לו צורה, זאת אומרת מי שיש לו גוף. אז סוכם, אנחנו נגיד בעברית עולם הצורות, או עולם בעלי הצורה. וכל מי שכאן, יש לו גוף. עכשיו, האם אלה פה אין להם גוף? בעולם התשוקות גם יש להם גוף. אלה נקראים עולם הצורות בניגוד לשלוש, שזה סוק נקם. אמרו סוק נקם. זה עולם חסרי הצורה. ואלה עולמות של אלים, עולמות של קיום מאוד מענג. בדרך כלל, זה ככה, יש יוצאים מן הכלל. אלים, גם שתיים וגם שלוש, ומה שמבדיל בין שתיים ושלוש, זה שלאלים שבשתיים יש גוף, ולאלים שבשלוש אין גוף. שהם מין קיום ללא גוף, תודעה בלי שום גוף. אלה שיש להם גוף, זה אלים במובן המיתולוגי למשל, כמו במיתולוגיה היוונית או ההינדו, יצורים מאוד יפים, עם סביבה מאוד יפה, חיים מאוד מענגים. נדבר עליהם ביתר פירוט בהמשך. אז אחת הסיבות שהוא נקרא עולם הצורה כאן, זה לא בגלל שלאלה אין צורה, אלא בגלל שכאן הצורה הגיעה לשלמות. זאת אומרת, הכל יפה, כל מה שקשור לחושים הוא נפלא. עד גבול מסוים, עד שמתקרב יום מותם. והם לא בני על מוות, זה לא אלוהים, זה אלים. זה דמויות שיש להם חיים יותר מענגים משלנו, אבל אנחנו נראה בהמשך שאנחנו לא רוצים בהכרח ללכת לשם. הם יכולים לחיות המון שנים, חיים מאוד מענגים. זה לא מקום טוב ללכת אליו. למה? זה מקום הרבה יותר מענג ממה שיש לנו. כשאני לפעמים נוסעת לקליפורניה, אני חושבת שזה עולם האלי. וזה גביר תמיד פרפקט, תמיד אפשר להיות בחוץ, לא חם מדי, לא קר מדי, לא לח מדי, לא יבש מדי, אוכל אורגני משובח, כל המראות יפים. לאנשים יש כל טוב, טיילתם פעם בסנומה קאונטי, נאפה ואלי, ממש עולם האלי, נו אז מה רע? מה הבעיה אם ככה? תסתכלו על אנשים ש... אין מוטיבציה, הם שקועים בעונג שלהם, ומיהיה פה בעונג? מאותו מקום שבסבל, מקרמה. וקרמה יש לה טבע להתקלות. עכשיו, מה קורה אם חיים כל כך טוב ולא ממצים את המשמעות של החיים האלה? כל הקרמה הטובה נגמרת, ומה נשאר? משם רק נפלים. המיקס שיש לנו כחיי אנוש הוא המיקס המושלם להגיע להערה. כי יש לנו מצד אחד סבל שמאיר אותנו לכך שסמסרה היא לא מקום להיות בו ונותן לנו מוטיבציה. ומצד שני, אנחנו לא רק סובלים, יש לנו גם קצת פנאי, אנחנו לא כל הזמן שרויים בכאב נורא, אנחנו יכולים לעשות עבודה רוחנית. אז המיקס הזה, רק ממנו אומרים, אפשר להגיע להערה, בדרך כלל. תמיד צריך לציב בדרך כלל, כי תמיד יש בספרות יוצא מן הכלל, אבל באופן כללי, יש בודיסטוות שבגלל שהם היו כל כך מלאי חסד, הם נולדים בתוך העולמות האלה, והם מתפללים לרדת משם לעולם האנושי, כי הם לא יכולים להגיע להערה משם. צריכים גוף אנושי כדי להגיע להערה. כאמור, כדי להיות במקום כל כך נפלא ומענג, זה שורף לנו המון המון קרמה טובה. כל היצורים שם הם עד לא מוארים. אז הם לא יודעים איך למלא את המחסנים של הקרמה. כי מי שלא ראה ריקות, לא יודע איך ליצור קרמה טובה מספיק מהר. אז הם מחלים את זאת נורא מהר, כי הם חיים בעונג רע, והם לא ממלאים את המחסנים, ואז רק נשאר ליפול. באופן כללי, איך מגיעים לשם? לעולם הצורה והחסרי צורה. מי מגיע לשם? יש רק דרך אחת להגיע לשם. וזה על ידי מדיטציה לא נכונה. אמרנו שמאוד מענג שם, אבל לא כדאי, כי בסופו של דבר נופלים. למרות שיש אלים שחיים מיליוני שנה. זה טוב, אבל בגיהנום חיים יותר זמן, וסובלים הרבה יותר. ויש דרך החוצה, אז למה ללכת לשם? זה כאילו מין מקום זמני שלא עוזר לאף אחד. המעשים שיביאו לשם, ולא לקיום אנושי שמאפשר לבוא להערת, זה מדיטציות לא נכונות. כבר דיברנו על זה בעבר, ופה המקום להזהיר מפניהם. למשל, מדיטציה על נשימה היא מאוד מעילה לפתח ריכוז. סוג כזה של מדיטציה, כמו להתמקד בנשימה, או להתמקד מה המחשבות שוברות לי בראש, או בהרגשות שלי בגוף. שיש שיטות מדיטציה כאלה. בפני עצמם אין בהם שום דבר שלילי, ובתקופות שונות בתרגול הן יכולות להיות מאוד מועילות. עכשיו, כשאדם יושב במין מדיטציה כזאת, והוא מאוד מרוכז, אז הוא לא עושה חטאים, נכון? הוא לא משקר לאף אחד, הוא לא גונה, נכון? הוא יושב במדיטציה. ואם אדם עשה את זה הרבה שנים, אז הוא הרבה שנים כבר לא עשה דברים רעים. הוא כבר די תיהר את המיינד שלו. ומדיטציות האלה הופכות למאוד מענגות. אנחנו נדבר עליהן עוד מעט, נקראים סמטנס, או דיאנות, יש כל מיני אספקטים שלהן. יש פה 17 דרגות שונות, ותכף נפרט אותן. וזה יכול להיות כל כך מענג כשאדם חושב שהוא בנרוונה, אבל הוא לא. כי בלי לראות ריקות אי אפשר להגיע לנרוונה. ואז בגלל שזה כל כך מענג, זה מפתה להמשיך לעשות את זה. כי הריכוז מאוד גבוה. אבל אם אדם מתמיד בהן במשך הרבה שנים והרבה שעות כל יום, זה יכול להיות שהקרמה של החיים האלה נגמרת. ואז אם אדם עוזב את העולם הזה במצב הזה של המדיטציה, לאן ילך המיינד? הוא ילך לאחד מה-17 דרגות שם. תלוי באיזה רמת עידון המיינד שלו. ולכן בדיוק המדיטציות האלה הן לא רצויות כפרקטיס בלעדי לאורך זמן. שוב, אני לא אומרת שהן רעות בפני עצמן, ואני לא אומרת. הבודה לימד אותן ויש סיבה לעשות אותן. אבל אם עושים רק אותן ולא מקדישים מאמץ להבין ריקות, אז זה יוביל אותנו לשם, לסוכם או לסוק מקרם, ואחר כך ניפול בחזרה, ולא עשינו כלום. אז כאמור, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל יש הסתייגות אחת מזה. אם מישהו בודיסטטווה שכבר ראה ריקות, והוא שואף להגיע להערה למען כל הברואים, אז הוא כולל גם את אלה. אין אף בריאה אחת שהוא לא רוצה לשחרר. חמלתו גדולה, והוא שואף להיות הבודה של חמלתו אינסופית, על כל היצורים, כולל על אלה. כי אלה גם יצורים סובלים, גם אם באותו רגע הם לא סובלים. הפוטנציאל לסבל תמון אצלם להפך, הם עכשיו בתהליך מואץ אל הסבל, כי הם שורפים קרמות טובות. אז הם צריכים עזרה כמו כל יצור אחר. אז הבודיסטטווה שכבר ראה ריקות, הוא כן רוצה להכיר מי זה שמה ואיך אפשר לעזור להם. כרגע, עד שלא ראינו ריקות, ללמות הטיבטים, אומרים כולם, שלא רצוי לעסוק לאורך הרבה שעות ביום, הרבה שנים, במדיטציות כגון רק על נשימה, או רק על תחושות בגוף, או רק על המחשבות שחובבות לנו בראש וכך הלאה. זה לא רצוי. זה מאוד מסוכן. ואומרים שכולנו כבר היינו שם. כי אנחנו התגלגלנו כבר אין ספור יקומים. מה זה נקרא שהיינו שם? הגוף והמיינד הם שני דברים שונים לחלוטין. אפשר לפוצץ כאן פוצצת אטום על ידי, שתאייד אותי לחלוטין בן רגע, והיא לא יכולה לגעת במיינד שלי. תאייד את הגוף, והיא לא יכולה לגעת במיינד. למיינד שלי, לגוף שלי, הם שני דברים שהם בתכונות שלהם שונים לגמרי. למיינד אין שום תכונה פיזית, הוא לא מוגבל במרחב, הוא לא מוגבל בזמן. אני יכולה בעיני רוחי ללכת כרגע להיות בבית שלי בארצות הברית, או אני יכולה לחשוב על תקופות אחרות בהיסטוריה או בעתיד. אי אפשר לשקול את המיינד שלי, אי אפשר לחתוך אותו, אי אפשר לשרוף אותו, אפילו פצצת אדם לא יכולה לגעת בו. ככה שזה שני דברים שונים לגמרי. אז להניח שכשהגוף נגמר גם המיינד נגמר, זה הנחה די פרועה. זה הנחה שאין לה על מה להתבסס. אנחנו מסתכלים על אדם שגוסס, ואנחנו רואים שהוא מפסיק לתפקד כמו שתפקד קודם. אז אם קודם המיינד שלו התבטא דרך הגוף, עכשיו הוא מפסיק להתבטא דרך הגוף. הגוף נשבר, מת. אבל אין לי שום ראייה שגם המיינד מת. אני רק לא רואה אותו יותר מתבטא דרך הגוף הזה. ולמעשה, לא ניתן להוכיח שהמיינד מת יחד עם הגוף, כי זה גם לא נכון. אבל אפילו אם יש לנו ספקות, נגיד אנחנו לא יודעים גלגולים קדימה אחורה, תחשבו רגע בהיגיון. בתרבות שלנו, אנחנו נוטים לחשוב שמה שאנחנו רואים זה כל מה שיש. תרבויות אחרות, כמו בטיבט, הם מאמינים בגלגולים. לא לאלה יש ראיות, לא לאלה יש ראיות. אז איך אמרו מצל, אנחנו רוצים לחסות את כל הבסיסים. עכשיו, יש פה ושם אנשים שזוכרים גלגולים קודמים, נכון? לא רק אצלם, ומודדים רציניים רואים קדימה ורואים אחורה. אז זה ישנו, יש אנשים שראו. אלו מאיתנו שלא ראו, אז אין לנו את אותה מידה של ודאות כמו למי שכן ראה, אז זה בלתי נמנע. עד שלא נראה בעצמנו, יהיה לנו ספק. אבל לא צריך להתבלבל ולהפוך את הספק לוודאות. זאת אומרת, אם אני לא ראיתי סימן שאין, זה קצת יומרה, נכון? אני לא ראיתי, זה עוד לא אומר שאין. זה רק אומר שאני עוד לא ראיתי. אז אם זה נכון, שכשהגוף נגמר, המיינד לא נגמר, אז אחרי שהגוף הזה ייגמר, המיינד ימשיך. באותה צורה, אם המיינד עכשיו קשור לגוף הזה, הוא היה איפשהו לפני זה. כי הוא לא בא יש מאין. אז אם ככה, אם היה רגע לפני הקיום הנוכחי שלי, למיינד היה רגע לפני שהוא היה קשור בגוף הזה. לפני רגע התעברות, המיינד היה במקום אחר. היה לו קשר אחר. היה לו צורת ביטוי אחרת. אז אם זה נכון שהיה רגע אחד לפני זה, אז לפני הרגע זה היה עוד רגע. אז היו אינספור רגעים לפני זה. ולמעשה אנחנו אומרים שלא הייתה לזה אף פעם התחלה, למיינד, לא לגוף. הגוף התחיל ברגע התעברות. אבל למיינד לא היה התחלה. ולמעשה כבר התגלגלנו אין ספור גלגולים, ורק כמו שאמר הלמה, השוק של המוות השכיח אותם מאיתנו. ולכן כבר היינו הכל. כבר היינו בכל הקאמים האלה, בסוג קאם, בסוג מקאם, היינו אין ספור פעמים, והנה אנחנו פה עדיין סובלים. וזה ראיה שזה לא עוזר להגיע לשם. ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. עד שלא נהיה בודיסטטוות שראו ריקות, אנחנו רוצים להימנע מללכת לשם, באופן מכוון. אנחנו רוצים לעלות על הדרך שמשחררת. אתם זוכרים איך קוראים לספר, טר לאמסלג'ה. להאיר את הדרך להערה, לצאת לחופש. לצאת מכל הקנים, מכל הגלגל הזה. זה המטרה שלנו. כי רק אז נוכל להיות אותו סופרמן שיכול לעזור לכל היצורים. כאמור, יש מה שנקרא סמטנס, שזה פה בתוך הסוכם יש ארבע דרגות, וארבע עוד יש להם פירוט נוסף ל-17, תכף נפרט, שזה גם דרגות ליצורים שונים שחיים שם, הם נקראים סמטן, וגם אותו שהם משתמשים לרמות שונות של מדיטציה שמביאות לשם. זאת אומרת, אם אדם נופח את נפשו ברמה הזאת של מדיטציה, אז הוא ילך לרמה המתאימה בתוך הסוכם. בתוך שתיים, המדיטציה הופכת לגורם קרמי לעבור לצורת הקיום הזאת. אם אדם מת בתוך המדיטציה הזאת, אז הוא עובר לשם. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו כאמור. אלא מה? סייג אחד גדול. באופן כללי אנחנו לא רוצים ללכת לשם, אבל אנחנו כן רוצים ואנחנו חייבים להגיע לסמטן הראשון. במדיטציה שלנו, כי רק משם אפשר לראות ריקות. יש ארבע סמטנס בתוך הסוכם. מה שמבדיל ביניהם זה הרמה הולכת ומתעדנת של המדיטציה. הבן אדם הולך ומתעדן. עצם זה שאנחנו כבר בסוכם, זה אומר שעזבנו את הדוקם. זה אומר שכבר לא מעניין אותנו דברים של החושים. דברים שמאנגים לחושים שלנו נראים למיינד הזה מאוד גסים, מאוד לא אטרקטיביים. והמיינד הולך ומתעדן עוד יותר עוד יותר. אבל אנחנו רוצים להגיע לרמה הראשונה, ולתת רמה מסוימת בתוך הרמה הראשונה, שקוראים לה מיצ'וק מת. תחזור אחריי, מיצ'וק מת. והפירוש של מיצ'וק מת, שאי אפשר בלעדיו. זה שם הרמה הזאת, שאי אפשר בלעדיה. מה זאת אומרת אי אפשר בלעדיה? אי אפשר לראות ריקות בלעדיה. אנחנו לא יכולים לראות ריקות כל עוד המיינד שלנו עסוק באבלי העולם הזה. כל עוד המיינד שלנו מאוד נמשך לדברים שאנחנו באופן רגיל נמשכים אליהם, הדברים האלה יגנבו לנו את המיינד. ואנחנו לא נוכל לפגוש את החוכמה שמשחררת. לכן כן חייבים לטפח מדיטציה, לפתח שינה, שמתה את הריכוז המדיטטיבי המושלם הזה, ואיתו לעלות רמה אחת מעל עולם התשוקות. מה זה נקרא? המודד הזה יושב, הגוף שלו עדיין פה, יש לו גוף. אבל המיינד שלו כבר לא בעולם התשוקות. למשך המדיטציה, הוא אחר כך יורד חזרה. במשך המדיטציה הוא מכונס מהחושים. המיינד מכונס פנימה ולא עוסק בדברים של החושים, לא נמשך לשם. בבודיזם אומרים דלתות החושים, זה כאילו הדלתות שדרכם המיינד בורח. או, זה יפה, זה מוזיקה יפה. המיינד בורח לי דרך החושים שלי. ואחד הדברים ללמוד במדיטציה זה לכנס את המיינד, שזה צריך להיכנס לריטריטים. לכנס את המיינד פנימה, כי רק ככה נוכל לפגוש את החוכמה שמשחררת. אז אנחנו כן רוצים להגיע לתת רמה בתוך זה שנקראת מיצ'וק מהר, שאי אפשר בלעדיה. זה שלב שהוא אחרי שינה. ג'ידי שאלת, אבל באנו לפה בשביל זה, בשביל לחוות חיי אנוש, אז מה, אנחנו נברח מחיי אנוש? אם אנחנו נזכרים בסיפור שסיפר לי בהתחלה על סופרמן, אנחנו אומרים שאנחנו באנו לפה כדי לממש את החלום של הסופרמן. כי פה יש לנו הזדמנות לעבור לקיום מואר, ולקיום שהוא בלי השוואה הרבה יותר מענג מהקיום האנושי. אין אפילו שמץ דמיון בין העונג של הבודה לעונג הכי גדול שיש לבני אדם. תזכרי ברגע הכי מדהים בחיים שלך, הוא כלום לעומת העונג של הבודה. אז ג'ידי אומרת, רגע, אז אם ככה, גם הבודה מחפש הנאה? כן. אנחנו כל הזמן מחפשים הנאה ובורחים מכאב. אין בזה רע. הבודה עושה אותו דבר. גם הבודה שונא כאב ומחפש הנאה. מתי זה הופך למכשול? כשאנחנו נתפסים בהנאות, שהן לא משחררות אותנו, שהן בעצם קובלות אותנו. השאלה היא מאוד חשובה. הבודה לומד ליצור הנאה כל הזמן. הבודה מחוץ לשליטת הקרמה, הוא נכפה עליו עונג עילאי כל הזמן. הוא לא יכול אחרת. אנחנו כאן כדי ללמוד איך להגיע לשם, כדי ללמד אחרים איך להגיע לשם. כי בקיום שלנו האנושי יש הנאות, אבל יש גם הרבה סבל. ואין לנו כל כך שליטה על הנאות. אנחנו חושבים שיש שליטה... למה שלי אומר, יש דבר אחד טוב בסמסרה, ומוקדם ומאוחר יקרה לנו פרצופה אמיתית. זה יכול להיות טוב די הרבה זמן, ואנחנו חושבים שעכשיו אנחנו על הסוס, רכשנו שליטה, סידרנו את ענייני הבנק, סידרנו את ענייני הבית, את ענייני המשפחה, את ענייני הילדים. החיים טובים, ומוקדם ומאוחר תבוא סמסרה ותראה לנו פרצופה. כי כל מה שיש בסמסרה זה או שאת כרגע סובלת, או שאת בדרך לסבור.
אני מבינה את זה, אבל אני מדברת את זה, אבל הנקודה היא שמוכנות להגיע לאיזשהו שחרור, אנחנו חייבים לפעול באיזשהו אופן. ויש לנו מצל בנרקוד, בלתי אפשרי, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע לשחרור, אנחנו צריכים לנגוע במדיטציה כל הזמן, אנחנו מתעסקים לעולם, אנחנו לא פועלים. אנחנו כן פועלים, אנחנו יודעים לחתוך גם במים שלנו, גם הסימן שלא נשאר לנו הרבה אפשרויות.
כן, ג'ודי אומרת, רגע, רגע, את אומרת שאני צריכה עכשיו לשבת במדיטציה ולברוח מן העולם, ומצד שני, אני צריכה לפעול בעולם לעשות טוב בעולם. את צודקת. אנחנו צריכים לעשות את שני הדברים. יש זמן לכל דבר ועת לכל דבר ומקום לכל דבר, ויש תקופות בתרגול שלנו שאנחנו נפעל ונעשה דברים טובים בעולם, ויש תקופות שצברנו הרבה חסד שיביא אותנו לשבת בבקתה, בבידוד, ולראות חוכמה. ואז מה נעשה עם החוכמה הזאת? נצא החוצה ונפעל בעולם. וזה ספירלה שעולה. ושני הדברים נכונים. אם אנחנו רציניים בחלום הזה שלנו להביא את עצמנו למקום של המלאך שמסוגל להושיע את כל היצורים, אז אנחנו לוקחים את כל הדברים שיש בחיי אנוש, ואת האנרגיות שמפורטות בפרקים הראשונים באבידאמה קושה, ואנחנו מגייסים אותם כדי להוציא את עצמנו, כדי לעבור למקום הרבה יותר נשגב והרבה יותר מענה, גם לנו גם לאחרים. אז אנחנו לא מתכחשים לדברים האלה, אנחנו לא אומרים שהם רעים מצד עצמם, מצד עצמם אין בהם שום דבר רע. מתי זה הופך למכשול? כשאנחנו נהנים ולא משתמשים בקרמה הזאת, כדי לייצר עולם יותר טוב, כדי לצאת מהמלכות. אחרת היא מתקלה ונגמרת ונשאר רק סבל. ולכן היצורים בסמסטר, לכן זה גלגל שעולה ויורד. אנחנו לא יודעים להחזיק את הטוב שיש לנו, אין לנו שליטה עליו, הוא בא כי עשינו בעבר משהו טוב. עכשיו מה? אנחנו לא יודעים להחזיק את זה. אנחנו לא יודעים איך לחדש את זה. הזקנה תבוא והמוות יבוא וכל זה יקרה מאיתנו, אם לא לפני זה. אני רוצה להגיד שזה לוקח הרבה זמן. חלק מכם שמעו אותי אומרת את זה כבר הרבה פעמים. אני שמעתי את זה אין ספור פעמים מהמורים שלי. לוקח הרבה זמן. כי אנחנו כל כך, באנגלית אומרים פייק, סתומים. אני אוהבת את המילה באנגלית, אנחנו פייק. יש לנו שכבות בורות מאוד עבות, שאנחנו שומעים, שומעים ומבינים, וחוזרים הביתה ופועלים אותו דבר. אז שאדם קולט, אז שהוא מכניס את זה מהשיעור, דרך כל השכבות, עד ל... אוקיי, אז עכשיו אני לא אגיב כמו שהגבתי בעבר, כי זה לא עובד. אז עכשיו אני אשנה את סדר העדיפויות שלי, כי זה מה שעשיתי עד עכשיו לא עבד. עד שזה חודר לרמה של בפועל לעשות את זה, עד שזה חודר לרמה שהדבר הכי חשוב זה לעשות את המדיטציה, איך היה אומר גנדי, היום אני נורא עסוק, אז היום אני אכפיל את זמן המדיטציה שלי. עד שזה לא חודר לרמה הזאת, אז עוד לא הבנו. אז הבנו ברמה מסוימת, וחייבים להתחיל מאיפשהו, וזה נפלא. המורה שלי אומר שצריך לשמוע את הדברים האלה 7,000 פעמים. 7,000 שעות הוא אומר. והוא יודע, כי במשך 30 שנה הוא מדבר עם תלמידים, והוא רואה כמה זמן זה לוקח, עד שזה מתחיל להיות מיושם בשטח. הרבה זמן לוקח עד שזה מחלחל. אנחנו מאוד אוהבים. מאוד אוהבים. אז דיברנו על ה-17 רמות פה, בעולם התשוקות יש או 5 או 6 רמות, תלוי איך סופרים. נדבר על כולם בפירוט בשיעורים הבאים. כאמור, אנחנו לא יכולים לראות את המקומות האלה, ואני לא יכולה להוכיח לכם באופן ישיר את קיומם, חוץ מאלה שאתם יכולים לראות, שזה עולם החיות ועולם בני אדם. אבל, מתוך מה שאמרנו כבר, הלוגיקה אומרת שאם התודעה תמיד הייתה, היא גם תמיד תהיה. אי אפשר להשמיד את התודעה שלנו. והיא רק זמנית כרגע קשורה בגוף הזה, וכשהגוף הזה ייגמר היא תלך למקום אחר, אז יש סיכוי גבוה שכולנו גם היינו וגם נהיה במקומות האחרים. כרגע יש לנו קרמה שקושרת את התודעה שלנו לגוף הזה. והגוף הזה יש לו קיום אנושי, עם מה שמתחייב מקיום אנושי. כשהגוף נגמר, הקשר הזה נשבר, מתנתק. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו התודעה שלי היא הרבה יותר מתונה לכוחות של הקרמה. כרגע, החלק הארי של הקרמות שאני נוסעת איתי, אם תרצו זה כמו איזה מאגר גנים שאני נוסעת איתי, הוא רדום, הוא לא מתבטא, כי יש לי קיום אנושי. אז הקרמה שיש לי ללכת לגיהנום כרגע לא מתבטאת. ויש לכולנו, הרבה. והרבה גלגולים קודמים וגם מהחיים האלה. אז כרגע אני נהנית מקרמה שהפשילה לי להיות בן אדם. כשבא המוות ומתנתק הקשר, אז הכוחות סוחפים אותי, בלי שליטה. אני לגמרי כמו עלה ברוח. אין לי שליטה בזמן המוות. כל הסיבה ללימוד הזה, ללימוד של כל היקומים למיניהם, ותהליכי המוות, ואיך לעשות מודעות למוות, היא להתחיל להחזיר אלינו את השליטה. להשתחרר מהכוחות הקרמיים, ולהביא את עצמנו לעונג הנשגב של הבודה. זה כל הסיבה לכל הלימוד. אז כאן בגלגל דיברנו קצת על עולם האלים שהוא כאן וכאן. אלים וחצי אלים הם בעולם הצורה, ויש אלים שהם בחסרי צורה, שהם לא מיוצגים בציור כי הם להם צורה. האלים קוראים להם לפעמים pleasure beings, יצורי העונג. פה אלה האלים ואלה נקראים חצאי אלים, אלים למחצה. גם זה קיום די מענג, יש להם הרבה פחות נגעים רוחניים אשר לנו, הרבה פחות. אבל לאלה יש קנאה, אבל הם כל הזמן מקנאים באלה. הם מתוארים פה כיוצאים למלחמה על אלה, מכוונים את החיצים שלהם לאלה. אלה יצורים שכבר ניקו די הרבה נגעים רוחניים, אבל לא ניקו את הקנאה. ואז זה מה שמנהל אותם בקיום המענג למדי שלהם, עדיין הם מיוסרים על ידי קנאה. יש להם עוד נגעים, למשל יש להם בורות, אחרת כבר לא היו בכלל בגלגל הזה. ואנחנו נדבר עליהם בשיעור הבא. בפירוק. עולם התשוקות זה כל אלה. פה יש לנו את הבני אדם, פה יש בעלי חיים, פה כל זה גיהנום, וכאן זה עולם של מה שאנחנו קוראים רוחות רעבות או תאבות, זה העולם הזה. כל הקיומים האלה, בעלי חיים, גיהנום ורוחות תאבות, אלה צורות קיום אומללות, נחותות, מאוד סבלות, נדבר על האפיון שלהם, בגלל מקושה מאפיינת אותם, בפירוט רב. יש עוד יצורים שנקראים יצורי ברדו. אלה יצורים שבין מוות ללידה. מי שמת, לפני שהוא עובר לגלגול הבא שלו, יש שלב מעבר שנקרא ברדו בטיבטית. זה פה בטבעת הזאת. יש פה חצי שחור וחצי בהיר. אלה זה יצורים שבין עם הראש כלפי מטה הם נגררים אל הגיהנום, או אל המחוזות הנמוכים. ואלה פה, אלה הבודיסטוות שמתחילים לטפס לעלות, ויש פה כזה קו שמתפתל ומוציא אותם. פה זה מחוץ לסמסר, מחוץ לגלגל. אז הם ככה עומדים יפה בשורה, הולכים על העננים ויוצאים אל הגן עדן. כן, התשובה היא כן. מה הקשר שאתה צריך? אתה צריך למה? הקשר שלך לעולם הזה הוא הלמה. לפעמים מחלקים את כל היקומים האלה שדיברנו עליהם בתוך עולם התשוקות, ל-20. אז איך זה יוצא 20? אז הנה הפירוט. 10 טובים ו10 גרועים. מה זה 10 הגרועים? יש 8 סוגים של גיהנום.
צא ניאל גיה. צא זה חם, ניאל גיהנום, גיה 8. 8 סוגים של גיהנום חם.
ואחר כך יש נוסף לזה הרוחות התאבות.
יידק.
והבעלי חיים.
דונדרו.
אז זה יוצא 10 צורות קיום שליליות. אנחנו נדבר על כל אלה בפירוט בהמשך. ואחר כך, בקיומים הטובים, מה שנקרא גם כן 10. בני אדם יש 4 סוגים. עכשיו, אנחנו מכירים רק סוג אחד. אבל לפי המיתולוגיה הבודיסטית, יש 4 יבשות בעולם המיתולוגי. זה שאתם ניגשתם למורה בהתחלה. יבשות ל4, אתם זוכרים? יש שם 4 יבשות. אנחנו נמצאים על היבשת הדרומית. נדבר על זה, נקראת זמבולים. יש עוד 3. אז יש 4 סוגים של בני אדם.
לינק שי מי. לינק זה יבשת, שי זה 4, מי בני אדם. 4 סוגים של בני אדם בכל אחת מ4 יבשות.
ויש 6 סוגים של אלים.
דולה ג'וק. דו, תשוקה, והכוונה לעולם התשוקות. לה, אלים. ג'וק, 6. יש 6 סוגים של אלים שהם עדיין בעולם התשוקות.
אז בספירה הזאת יוצא 10 ו-10 ביחד 20. המקום הכי גבוה שהוא עדיין בסמסרה, המקום הכי ניסה, הכי נעלה מבחינת הקיום הסמסרי, זה מקום שבטיבטית נקרא אוקמין. חזרו אחריי, אוקמין. אוקמין זה אומר שהוא לא מתחת לשום דבר. זאת אומרת שאין למעלה ממנו. זה הפירוש, שאין למעלה ממנו בסמסר.
אז זה סוג של גן עדן שהישויות בו עדיין לא מוארות, אך מאוד קרובות להערה. ויש גם גן עדן שהוא לא סמסרי.
ולמעשה בבודיזם יש 2 סוגים של אוקמין. יש זה שהוא בסמסרה, והוא המספר 17 בדירוג שנתנו. ויש זה שהוא מחוץ לסמסרה.
שמו המולה הוא אוקמין טוקפו קופה.
אז אומרים שהבודה יושב לו בגן עדן שלו, שגם נקרא אוקמין. אז זה קצת מבלבל. אותו כינוי משתמשים גם לגן עדן של הבודה שהוא כבר לא סובל, וגם לגן עדן שהוא עדיין סמסרי. זה כאילו המקום הכי גבוה של האלים. אני חושבת שכשקוראים תיאורי גן עדן אצלנו, במסורת שלנו, זה תיאורים של עולם האלים. זאת אומרת, זה גני עדן כאלה שיש בהם צורה. קראתם את התיאורי גן עדן של איציק מנגר? יש ספר נפלא שהוא כתב, לפני שנה ישבתי עם אבא שלי והקראתי לו את זה ביידיש. זה ספר על 2 מלאכים קטנים בורחים מגן עדן. זה מין גן עדן שמאוד ארצי. המלאכים מתקנים אחד בשני ומציקים אחד בשני ומתארים מה קורה שם, איך שרה והגר מתקנות וכל הצדיקים והצדיקות את כל הפועל השתיק והפוליטיקה בגן עדן. זה איציק מנגר. פה יש לנו 2 סוגים של אוקמין, אחד בסמסרה ואחד מחוץ לסמסרה. בודיסטטות מאוד גבוהים הם עוד שם, הם כמעט מוארים אבל לא מוארים. מייטריה, אומרים שהוא בודיסטטה ברמה 10 והוא הבודה הבא שיבוא, הוא עכשיו יושב לו באוקמין. עולם האלים כולל גם כאלה, אז כאלה שהם כמעט. אנחנו ניתן תיאור יותר עוד מעט. מייטריה? זה תלוי אם אנחנו בסוטרה או טנטרה. את זוכרת את הקורס מספר 2? לפי הסוטרה הוא עוד לא מואר. הוא בודיסטטווה ברמה 10. טנטרה זה סיפור אחר לגמרי. אבל בסוטרה הדרך היא ארוכה. זה יכול להיות בודיסטטווה ברמה מאוד גבוהה. הרבה הרבה עידנים. עוד שאלה? רודי שואלת, האם אני אלמד את המדיטציה שבה אפשר לראות ריק? אני חושבת שזה בערך כל מה שאני עושה פה. אבל לאט לאט. אנחנו עושים מדיטציות ריקות בקורסי מדיטציה שלנו. והקורסים האלה הולכים יותר ויותר עמוק. לראות ממש ריקות, תצטרכי להקדיש את עצמך לתרגול. תצטרכי מאוד לרצות את זה כדי לראות את זה. ומה הבעיה עם הריקות? שאני לא יכולה לתאר לך במילים, ואת גם אפילו לא יכולה לתאר לעצמך במחשבה. איך שמה כתוב בסוטרות הלב? מעבר למילים ולמחשבה. אני לא יכולה לתאר לך ריקות, ואת אפילו לא יכולה לחשוב עליה. אז איך את תראי? בגלל זה לא קל. כאילו זה היה קל כבר כולנו היינו שם. זה לא קל. וזה דורש הרבה, וכל מה שאנחנו עושים זה מצווים את הדרך לשם. מה את צריכה לדעת, מה את צריכה לתרגל, מה השלבים השונים של הדרך, כדי להביא אותך לשם. בסופו של דבר, אם רוצים לעשות בחיים האלה, צריכים להיכנס לטנטרה. הקורסים האלה מכינים לטנטרה. זה אחת הכוונות שלהם. זה להכין את האנשים כדי שגם יצליחו בטנטרה, כי זה לא קונס גדול להיכנס לטנטרה, היום זה קל, הרבה למות נותנים למי שיש, איזו אנשים נכנסים בהמוניהם. מה קורה אחר כך? זה סיפור אחר. אם את גם רוצה להצליח, אז את צריכה להכין את הקרקע היטב היטב. וזה מה שאנחנו עושים. אז התשובה היא כן, אבל לאט לאט. ומכיוון שדיברנו על הכנה לטנטרה, זה זמן טוב. אז זה ספר שאנחנו במאמצים משותפים הוצאנו, כל אחד תרגם קטע, ואחר כך ישבנו וערכנו אותו, ומצאנו תורמים בשבילו, וסוף סוף יצא לאור בעברית. הוא מפרט את השלבים השונים שאדם צריך לעבור בדרכו, כדי להגיע להערה בעצם. בין השאר, כדי להגיע להערה, בחיים האלה צריך להיכנס לטנטרה. או אפילו אם לא בחיים האלה, אם רוצים שזה יקרה מהר, ובודיזם מהר, וזה כמה גלגולים, כי התגלגלנו כבר אין ספור עידנים בסמסרה. אם אנחנו רוצים למנוע עוד אין ספור עידנים בסמסרה, חייבים להיכנס לטנטרה. בשביל להצליח בסמסרה כאמור, כאן אנחנו מפרטים מה אנחנו צריכים. הספר הוא מדהים. הוא נכתב על ידי אחד מגדולי החכמים בטיבט, אולי המורה הכי גדול בטיבט במאה ה-20, פגון קרים פוצ'ה, זה על פי טיצ'ינג שלו. הספר הזה היה גנוז, וגשם מייקל הוציא אותו מגניזה. יש אסופה של כתבים של פבון קרן פוצ'ה, בספר הזה לא נכנס לאסופה, איכשהו. וגשם מייקל מצא אותו אצל הגלגול הנוכחי של פבון קרן פוצ'ה, וכתב אותו עם הערות וכך הלאה, על פי הרימות של פבון קרן פוצ'ה, ובזכות זה יש לנו אותו. מילה על שיעורי בית. הסיבה ללמוד את הדברים האלה, אחת הסיבות, זה להעביר אותם הלאה. מה שאתם תגלו מהר מאוד בדרך, שאתם לא יכולים ממש להתקדם בדרך אם אתם עושים את זה רק בשביל עצמכם. היו לי תלמידים שניסו לעשות את זה בשביל עצמם, הם כבר לא פה. במוקדם ומאוחר זה מאבד את הטעם והסמסר המושפת פנימה. זה רק אם בא הרצון הזה לעשות את זה בשביל הזולת. בשביל זה אתם צריכים להיות מסוגלים להעביר את הדברים האלה הלאה, כי הדברים האלה הם מוציאים מסבל את האנשים. אתם לא תוכלו לעשות את זה אם לא תעשו שיעורים. אתם צריכים לדעת את העובדות לאשורן. ולהעביר את זה בצורה מדויקת, אנחנו לא רוצים לסלף את הדרמה. אז שיעורים הם נורא חשובים. אתם יכולים לעשות בקבוצות, תיפגשו, תעתיקו. אין שום בעיה. השיעורים, הבחנים, המבחן הסופי, הכל כבר נמצא לאינטרנט, הכל גלוי. כל המטרה שלהם זה שאתם תוכלו להטמיע את החומר ושתוכלו להעביר את זה הלאה. את השיעורי בית, דרך אגב, תרגמה דלית, והיא כל פעם אומרת, איך אני יכולה עוד לעזור? תני לי עבודה, אני רוצה לעזור. אז היא עשתה את השיעור הבא. אז בואו עכשיו נסיים את השיעור. אנחנו מסיימים בתפילת המנדלה ובהקדשה. אז המנדלה זה אותו דבר שעשינו קודם, ועכשיו זה תודה על הטיצ'ינג שקיבלתם. ואני רוצה להגיד עד כמה זה חשוב. ישבתם פה ושמעתם טיצ'ינג שהוא קטע בדרך להערה. שיש בו זרעים ש... תורמים בדרך שלכם להערה. זאת קרמה נפלאה. צברתם משהו נפלא. צברתם אוצר נפלא. כי זה זרע, זרע קטן שיכול לנבוט למשהו מדהים. אז כרגע זה זרע קטן ש... עכשיו מה קורה? יוצאים מהשיעור, שוקעים באיזה שיחת חולין עם מישהו, או מישהו מעצבן אותנו אחר כך, הקרמה נמחקת מיד. אז אנחנו רוצים למנוע את זה. אז לפני שאתם יוצאים, לפני שאתם עוברים לכל דבר אחר, אתם רוצים לשים את זה בחשבון הבנק הקרמי שלכם, להקדיש את זה להערה. איך אנחנו מגיעים להערה? אנחנו מגיעים להערה על ידי שאנחנו שואפים לעזור לכל הברואים. אנחנו מפתחים את הבודיצ'יטה הזאת, את הרצון האלטרואיסטי הזה, להיות הסופרמן שמושיע את כל הנסיכות והנסיכים. אז הקרמה שצברנו עכשיו, איך שמים אותה בבנק? על ידי שנותנים אותה לכל העולם. הבנק הקרמי של ההערה שלנו, זה כל הבריאות. אז זה המשמעות, אנחנו עושים מנדלה שזה תודה כזו, ואחר כך הקדשה, אלה משיגים לנו את הפעולה הזאת. אז אתם יכולים לעשות את זה ככה, אם אתם רוצים פשוט לתת, או את המנדלה שזה ההר והיבשות שנדבר עליהם אחר כך. העיקר הכוונה צריכה להיות של, להקדיש ולתת. בפרחים אדויה, בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא אדויה, ופנימים של כל חסד נגח. בלידי יחנה אולך גישנה, כגן של עדנה תיארה. בלידי שנה כגן של עדנה תיארה, עמיתנו וכך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב ידם כולו בתנם דלקם את הימים בזכות עשייתי זו עבורך תשלים עונה כל החי למריח, מכלולים של חסד לחוכמה. ובחזרו בגופים נזלבים, אשר משני אלו הם. ובכך לא יזכו בגופים נזכרתים אשר משני אלו.